שלום לכולם. אנחנו למדנו בפעמים הקודמות שבעצם המלחמה היא תוצאה של מציאת היחס הנכון בין הכוחות, הכישרונות השונים שנמצאים באדם ובעמים, והצורך למצוא את ההרמוניה בין הכוחות, כיצד כל כוח יופיע בצורתו הנכונה. המציאות הזאת היא בעצם זאת שמניעה את העולם. ולפעמים הכוחות מבטרים קצת על הכוח שלהם כדי ליצור איזושהי פשרה שתאפשר תפקוד נורמלי. לפעמים הכוחות לא מוכנים לוותר, ואז אנחנו מגיעים לאחת משתי אפשרויות: או מלחמה, שכל כוח רוצה לתפוס יתר ממה שהוא צריך לתפוס, יתר מקום, או אם הכוחות לא מוכנים לוותר וכל אחד מגלה את עצמו באמת, אז זה מופיע בהסכמה בצורה של שלום. בכל אופן, אם כן, אנחנו חיים בעולם שמקורו שלמות, שאיפתו שלמות. הדרך לגלות את השלמות יכולה לעבור דרך שני המסלולים: או הסכמה, קוראים לזה שלום, או מלחמה, אי הסכמה, מאבק. זה בעצם פחות או פחות מה שהזכרנו. הפשרה היא השקר. אני דיברתי עכשיו על הצד הנכון, האמיתי. עכשיו, היות והבנו באופן כללי את הסוגיה הזאת, שאולי רק נקרא כדי לראות את זה מעוגן בכתוב, נגיד במקור 2, הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך, הרי הוא מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרו. וכיוון שיש ניגוד, אז יש פוטנציאל מלחמה. מוכרחת היא עירת המלחמה להימצא. ולפעמים אין ברירה, המלחמה הזאת מופיעה גם בפועל. אני מדלק טיפה, וזהו הודעה והדרה של החרב, שעל ידי כוחה מתקיים צביון החיים המלא ניגודים, ומכל מקום היא שומרת את השלום לפי הערך. ותעודתה של החרב, מטרתה, היא באמת שלא תהיה לכלי שימוש. זה קשור לסוגיה שם בגמרא במסכת שבת, שלא נשתמש בה באופן מעשי, שהמלחמה לא תפרוץ באופן ממשי, אלא כי אם לתכשיט. כלומר, שכוח הניגוד יהיה בכוח, כדי לתמם, להשלים את כל גוי על פי צביונו המיוחד. ומכל מקום, לא יצא לפועל לשפוך דם. זה פחות או יותר מה שהזכרנו. היום נרצה להמשיך עוד שלב אחד. אם אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא מלא כוחות, האם יש איזה מספר כוחות מרכזיים שהם בעצם מניעים את כל העולם? הם מניעים את כל העולם, את כל התרבות, מניעים את האדם, מניעים את חיי העמים, מניעים את חיי היחיד. האם אפשר, האם ניתן באופן כללי לתמצת את מכלול הכוחות לכוחות יסוד? אז למדנו בחז"ל שכן. ישנם באופן עקרוני בעולם, נקרא לזה, שלושה כוחות. שלושה כוחות שמתחלקים לארבעה כוחות. אבל אנחנו נזכיר כרגע שלושה, נגדיר אותם בכותרת וננסה טיפה להבין. הכוח האחד נקרא כוח הקדושה. יש בעולם כוח קדושה. יש כוח בעולם שעניינו לגלות קודש. הוא במהותו קודש, והאחריות לגלות את הכוח הזה הוטלה על, תכף נראה על מי, אבל הוטלה על צד מסוים באדם שהוא אחראי לגלות את הקודש. טוב, יש צד שני בעולם ובאדם, שמקורו כמובן ממקור אלוקי כמו מקור הקודש, הנקרא חול. כוח החול, כוחות החול, גם הם צריכים להופיע במציאות. כוח החול, נחזור על דברים שאמרנו הרבה מאוד פעמים, כוח החול הוא מתגלה באופן כללי בשלושה ממדים מרכזיים: כוחות הגוף, כוחות הנפש, כוחות השכל. לזה נקרא חול. יש כוח שלישי שנקרא טומאה, שהכוח הזה הוא לא חול. הכוח הזה של הטומאה נקרא לו בלשון ספר התניא הנפש הבהמית שבאנושות. יש איזה מין בהמיות כזאת, רשעות כזאת, אכזריות כזאת, טומאה כזאת, שהיא מתנגדת להופעת כל דבר בעולם. היא מתנגדת להופעת הקודש, היא מתנגדת להופעת החול. למציאות הזאת קרא התורה המלאק. למציאות הזאת קרא התורה שטן. אז יש שלוש מציאויות. יש מציאויות הנקראות קודש, משתמש במושגים שהזכרנו פעם, הנקראים אדם הראשון לפני החטא. יש מושגים הנקראים חול, או מושג נקרא חול, הנקראים עץ הדעת טוב ורע, כלומר נקודת הקודש היא צפונה בתוכו טוב, אבל היא עטופה בממדים הנקראים חול. ויש מציאות, נסביר את זה כך כרגע, הנקראת נחש. שהיא מציאות שבעולם שלנו כל כולה רע, אבל בתמציתה, בפנים פנימיותה, גם בה יש איזה נקודת קודש, מעל העולם שלנו, מחות עם חטא עמלק, מתחת השמיים. אבל מעל השמיים גם לא יש נקודת אחיזה. ולכן שלושת הממדים האלה, כל הזמן בעצם מתמודדים ונאבקים אחד בשני. לפעמים הם רואים את עצמם כמתאימים או כמשלימים, לפעמים הם רואים את עצמם כסותרים, עד כדי לא יכולים להיות ביחד באותה נקודה. וכאן נקודה חשובה מאוד. מצד האמת, אין סתירה בין החול לבין הקודש. החול עניינו לגלות את החול. אבל תמציתו היא קודש שמסוגלת להופיע בעולם הזה. לכן אין סתירה מצד האמת בין הקדושה לבין החולין. אלא התפקיד של הקדושה היא להתגלות לא רק בקדושה, אלא גם בחולין. אבל, וכאן אבל הגדול, יש סתירה טוטלית, מוחלטת, בין קדושה לבין טומאה. במקום שיש קדושה אין טומאה, במקום שיש טומאה אין קדושה. טמא לא ייכנס למקדש. אדם חולי, אם הוא יעשה את ההכנות המתאימות, כלומר הכנות מינימליות של קדושה, אז הוא יכול להיכנס למקומות מסוימים במקדש. כלומר, אין סתירה בין חול לקודש, אבל יש סתירה בין טומאה לקודש. הרבה פעמים נראה, כל זה בשביל ההמשך, שישנה סתירה בין חול לקודש, ואז החול כביכול עושה קואליציה עם הטומאה נגד הקודש. ואז אנחנו מגיעים למציאות מסובכת מאוד, שהנחש עושה קואליציה עם עץ הדעת נגד אדם הראשון. ואז אנחנו מגיעים לחטא, מגיעים לקלקול. שמצד האמת, אדם הראשון ועץ הדעת, הם בעצם צריכים להיפגש. אבל לא בשלב שהנחש רצה להפגיש ביניהם, בשלב אחר. בכל אופן, שלושה כוחות מרכזיים בעולם. קודש, חול, טמא, טומאה. קדושה, חולין וטומאה. אלה שלושת הכוחות באופן כללי מאוד. חז"ל קראו לזה, או התורה היא יותר נכון, קרא לזה אולי בצורה אחרת, ולא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת. קין, אבל ושת, שלושת בני אדם הראשון, ואחר כך שלושת בני נוח, חם, יפת ושם. נתחיל מהשורש ולמטה. שת או שם. מה זה שם? מה הייתה התכונה של שם? התכונה של שם, אומר הנציב, אומר הרב הירש, התכונה של שם זה לקרוא בשם של כל דבר. זה להיות מחובר למהות, להיות מחובר לקודש. מי אחראים, אפשר לומר, על השם יהוד בעולם, לקרוא בשם השם? ישראל. אז אנחנו אחראים לגלות את נקודת הקודש. שבקודש, ואפילו שבחול. יפת, מלשון פתוח, מלשון פתי. יפת זה השכל האנושי. הוא סקרן. הוא פתוח מאוד, הוא רוצה להבין. זה בחינת הבל. הבל חי את המותרות, חי את התענוגות. זה איזה שהם חיים שהם מעבר להכרחי, מעבר לקיומי. שהמציאות שהיא מעבר להכרחי התפקודי הפיזי, היותר עליון זה השכל. זה בא לידי ביטוי ביפת. זה אולי בא לידי ביטוי, נגיד, באמריקה ואירופה, בממדים היותר, נקרא להם, לא רוחניים, אבל הממדים הפחות חומריים שבאדם, נגיד את זה כך. ויש מציאות שלישית שנקראת חם. מה זה חם? מלשון חימום. מה זה קין? מלשון קניין. מה מתחמם בחם? שתי בחינות. או החימום הנפשי, כוחות הנפש המקולקלים, המידות הקשות, המידות הרעות שמופיעות של אומות העולם, או חימום הגוף. גם החמיות הזאת יש לה מטרה, ואם היא מצטרפת אל יפת מתוך מבט של שם, אז גם לחמיות הזאת כמובן יש מקום. עץ הדעת גם לא יש מקום עם אדם, עם אדם הראשון, אבל יש מציאות כזאת שלפעמים החמיות היא שוכחת את מקורה, והיא יכולה להגיע חס ושלום, להיות עמלק. אני לא מנסה להיות נביא, אבל אולי יש צד מסוים במין האנושי גם היום שהוא ממשיך את ההופעה העמלקית שהעולם המודרני קורא לו ציר הרשע. זה מין צורת אדם כזאת שהיא לא אדם, היא חיית אדם. אז עד אתמול לפני 5 שנים העולם הנקרא יפת או חם בצורה החיובית שלו חשב שבעצם המאבק בין חם לעולם הוא המאבק שבין חם ויפת לשם. הוא חשב שבעצם הקואליציה היא בין אומות העולם, מה שנקרא המעריב ערבי, בין העולם המערבי לעולם הערבי, או לפחות חלקו, מול עם ישראל. וזה מקור המאבקים. ואז צריך לעשות איזושהי פשרה, איזשהו שלום מדומה הנקרא אוסלו, והכל בסדר, הקודש הוא נכנע בפני החול והטומאה. פתאום, אתמול לפני 5 שנים, אני טועה שאני צודק לפני 5 שנים. היה יורצד אתמול. אתמול לפני 5 שנים, קרה דבר שוודאי לא אנחנו לא שמחים שקרה, אבל הוא כנראה טלטל טלטלה משמעותית את המעריב של הערבים, ופתאום המערב מתחיל להבין שכנראה המכנה המשותף הוא לא בין החול לטומאה כנגד הקודש, אלא בין החול לקודש כנגד הטומאה. ואז התחילה להיווצר איזושהי מציאות שקוראים לה המלחמה בציר הרשע. כמובן אנחנו בתהליך ארוך, זה לא ביום אחד, אבל אלה 3 הכוחות המרכזיים שמופיעים בעולם. לקודש קורא הרב סנגור, לחול קורא הרב קטגור קטן או קטגור פרטי, לטומאה קורא הרב הקטגור הגדול או קטגור כללי, ושני הקטגורים הם נפגשים עם הסנגור, והמפגש הזה בין הסנגור לשני הקטגורים, או בין שני הקטגורים ביניהם ובינם לבין עצמה, המפגש הזה יוצר בעולם ציסה. אני באמת לא רוצה לעשות איזה מין חלוקה מאוד שטחית וחיצונית, אבל אולי באופן כללי זה בדיוק ההבדל בין, זה לא מדויק מה שאני אומר, אבל רק בשביל לסבר את האוזן, בין 3 הדתות המרכזיות, היהדות, הנצרות והאסלאם. שבעצם היהדות היא מדברת אמורה בשם השם, הנצרות היא כביכול כלפי חוץ, כמובן הכל שטחי ושקרי ומעוות, היא מדברת בשם השכל, ואין דבר שהוא יותר שכלי מאשר כולנו גלובוס אחד, כפר אחד, והאסלאם הוא מדבר בשם מלחמת מוות, ג'יהאד, למוות. אנחנו נפיל את העולם, נשמיד את העולם. כמובן, התירוץ האמיתי הוא שכל מי שקשור לישראל, אני צריך להשמיד אותו. אז אתמול שמענו בשורה שיש כאלה שהתרגשו ממנה, שהעוזר של אותם הרשעים הנקראים אל-קאידה, הוציא איזה קלטת, ואמר שכרגע הזמן לתקוף בעיקר את ישראל ואת אמריקה. בעיקר את ישראל וכל מי שקשור אליה. טוב, המרצה לא יצא מן השק, זה כבר שדענו מזמן.
את אמריקה כבר תקעו היום בדמשק.
טוב, לא שמעתי.
כן, זה פוטו שגרות שלך.
טוב, אבל בואו נגיע, אני רוצה רגע להתמקד קודם כל בעקרונות. אז בואו נתחיל טיפה במקור 4. פסקה מופלאה מאוד ב8 קבצים, שאולי היא תסביר לנו ככה באופן כללי, ראשוני, את החלוקה. נגיע לזה בהמשך, אנחנו נגיע לכל זה. הייתי מנהל לך ככה, הבודהיזם זה איזה סוג של טומאה שהתחפשה. הבודה אומר אין טעם לחיים. זה בעצם מה שאומר את הבחינה המלכית. אין טעם לחיים, לכן צריך להשמיד את העולם. הבודהיזם הוא משמיד את עצמו. אבל נעזוב, זה סוגיה אחרת, נגענו בזה פעם. הקטגוריה לישראל, ועוד פעם, אנחנו לא נכנסים עכשיו לבית המשפט, מנסים לראות איך מופיעה המערכת הזאת שנקראת כוחות בעולם. אז הרב קורא לזה קטגוריה, כלומר התנגשות, מאבק, נגד. הקטגוריה על ישראל מורכבת היא מקטגוריותם של שרי האומות, שיש להם, לשרי האומות וממילא לאומות, תעודה, מטרה בעולם, שאינה יכולה להתאים עם התעודה העליונה של ישראל. הקודש והחול, לכאורה זה 2 דברים שונים. על כן, יש ניגוד עצמי, באופן יחסי, לחוקי הוויית העמים, משטרם ומציאותם, התנסותם והתרחבות ממשלתם ותרבותם, עם ישראל. מצד האמת, זה לא ניגוד עצמי עד כדי כך, כי בסופו של דבר הקודש יתגלה גם בחול, והקודש ירומם את החול, וכל האנושיות בסופו של דבר, כולה תינק ממקור הקודש. בסופו של חשבון, בסופו של תהליך. אבל בשלב שבו הקודש נפגש עם החול, נראה שזה סתירה. אני בבית המדרש, נראה לי שכל מה שנמצא מחוץ לבית המדרש, הוא ההפך מזה. הוא סותר את זה. אז תחליט איפה אתה רוצה לחיות. אתה רוצה לחיות במעבדה של הקודש, או אתה רוצה לחיות בפריות של החול. איפה אתה מעדיף? זה נראה 2 עולמות שונים לגמרי. אז אם זה נכון אצלנו, אצל כל אדם בפני עצמו, מה נגיד ביחס שבין ישראל ומות העולם? ביחס שבין הקודש לבין החול? זה הרבה יותר חריף. אומר הרב, אבל הקטגוריה הזאת היא קטגוריה יחסית קטנה. ועוד יש קטגוריה יותר גדולה. לא מהחול, אלא מהטומאה. לא מהטוב שהרע חוצץ בעדו. אלא מהרע בעצמו. מהרע העצמי, מהרע בעצמיותו. ועוד יש קטגוריה יותר גדולה, מהרע הגמור. גם זה הרב ילמד אותנו עוד מעט שהוא לא גמור לגמרי, זה לא רע מוחלט. כי יש איזה תמצית של תמצית של תמצית של נקודת קודש שהיא מעל העולם שלנו. אבל בעולם שלנו זה רע גמור. ועוד יש קטגוריה יותר גדולה, מהרע הגמור החפץ בעיבוד העולם לגמרי. הוא לא מוכן, הרע הזה, שתהיה איזושהי הרת טוב בעולם. לא משנה אם הטוב הזה הוא טוב רוחני, לא משנה אם הטוב הזה הוא טוב חומרי. כל מה שצומח בעולם מפריע לו. הוא בעד הכחדה, הוא בעד השמדה, הוא בעד שלא יהיה. כל מה שעובה מבחינתו, בין אם זה רוחני, בין אם זה חומרי, מבחינתו זה ההפך ממנו. אנטיתזה אליו. לכן הוא לא מוכן לסבול את ההתפתחות של השכל האנושי, הוא לא מוכן לסבול את ההתפתחות של הטכנולוגיה המודרנית, הוא לא מוכן לסבול אפילו את ההתפתחות של, תענוגות הגוף. של האפשרות של הגוף להיפגש עם מרחבי חיים בממד הגוף שהמציאות מאפשרת לו. הוא לא מוכן להיפגש עם זה. ולכן הוא חפץ מצד האמת בעיבוד העולם לגמרי. הוא רוצה לאבד את החול כמו שהוא רוצה לאבד את הקודש. ויודע הוא, דרך אגב, זה לא מקרה, מגדלי התאומים, זה לא מקרה. זה סמל תרבותי של העולם המודרני, שמביא לידי ביטוי את שני הממדים הכי כוחניים שיש בתרבות. השכל האנושי והכלכלה האנושית. מבחינתו, שני המגדלים האלה הם סימן לדבר הזה. זה סימן לשכל, ההייטק, וסימן לכסף. והוא, הרע, לא מוכן שעולם מתפתח בשכל שלו, וגם אפילו לא בכלכלה שלו. קל וחומר שהמקור של כל זה זה הקודש, זה הקשר של האמריקאים לישראל, לציונות הם קוראים לזה. אז זה ודאי, השילוב הזה הוא שילוב נורא. אז הם עשו דבר הפוך על הפוך, הם מחוכמים מאוד. הם השתמשו בטכנולוגיה המתקדמת, הנקראת מטוס, כדי להשמיד את הטכנולוגיה בעצמה. אתם תשמידו את עצמכם. זה מאוד עמוק המהלך הזה, זה לא איזה טכניקה טכנית כזאת. יש מאחורי זה תפיסת עולם. זה לא סתם שהם חיים במדברות האינסופיים שם, אני לא יודע איפה. באפגניסטן. יש כאן תפיסה שורשית. יש כאן איזו התלבשות של הרע הגמור שרוצה לאבד את הכל, כי הוא לא מוכן שיופיע טוב, הוא לא מוכן שבני אדם ישמחו. הוא לא מוכן שבני אדם יחייכו. הוא לא יגיד את זה. ודאי, כי הוא רוצה איזושהי לגיטימיות מסוימת, אז הוא מתחפש באיזושהי צורה. אבל היום כבר לאט לאט הם כן אומרים את זה. ולכן, ויודע, ועוד יש קטגוריה יותר גדולה, מהרע הגמור החפץ בעיבוד העולם לגמרי. ויודע הוא שיסוד קיום העולם והתעלותו תלוי הוא ברוממותם של ישראל בחופשם וגדולתם. אז ההתרוממות של חיי החול מצד האמת היא תלויה בהתרוממות של חיי הקודש. הכל מתחיל מזה. אז הכל מתחיל בקשר ליהודים, בקשר ליהדות, בקשר לעם ישראל. אומר הרב כאן משפט נורא, וכשהקטגוריה הכללית מתאחדת עם הפרטית, כשהקטגור הגדול הכללי שבמהותו הוא כזה מתאחד עם הקטגוריה הפרטית הנקודתית של החול שמסתיר את הקודש, שהחול והטומאה עושים קואליציה, אז העולם תוסס מאוד. אז הקודש נדחק לפינה, וכביכול הקודש רואה בחול אויב, החול רואה בקודש אויב, ואז הוא מצליח אפילו להגיע לאיזושהי מדרגה כזאת שהקודש משתכנע בעצמו שהוא אויב של החול, ואז הקודש מתחיל לאבד את המניות של הקודש שלו. הוא אומר, כדי להיפגש עם החול באיזושהי צורה, אני צריך להידמות לו. מתי זה קרה בפעם הראשונה? בחטא אדם הראשון. כשהנחש נפגש עם עץ הדעת. כשהרע הגמור נפגש עם הטוב, שהדרך להופגלות אותו היא דרך הרע. כשהאדם הראשון עמד בפינה מול הנחש בעץ הדעת, הוא לא יכל לעמוד בזה. כי באמת זה מאוד משכנע שהקודש, במחאות שבחול, יותר גדול מהקודש לבדו שבקודש. למרות שהחול, מה שמעניין אותו זה החול. ודאי הרע, מה שמעניין אותו הטומאה, זה מעניין אותה הטומאה. וכשהקטגוריה הכללית מתאחדת עם הפרטית, אז העולם תוסס מאוד. סליחה שאני מאוד רלוונטי עכשיו. יש איזו תמונה היסטורית כזאת על מדשאות הבית הלבן. רואים שלושה מנהיגים, שלושה מנהיגים. המנהיג של העולם החופשי של אמריקה, המנהיג של התומעה, כבר לא צריך להגיד אם עכשיו בזכרו, כבר לא בעולם, ולהבדיל מזה, ראש ממשלת ישראל. שלושתם עומדים ולוחצים ידיים. זה הביטוי היותר ממשי למפגש בין אלה. בין שם יפת וחם במומד הכי נמוך שלו, והכי תמה שבו, שכביכול אלה, עושים שלום. ובתווך עומד החול, יד אחת הוא נותן לקודש, יד, ואז הקודש צריך קצת להתפשר איתו, אז הוא צריך להיות קצת חול, והחול נותן לטומאה, אז יש עכשיו הכשר לטומאה, אז הוא כבר לא כל כך טמא, הוא כבר חול, והנה אנחנו עכשיו חיים במזרח תיכון חדש, עולם חדש. תראו מה אומר הרב, משפט הבא הוא פשוט נבואה. ואותם הכוחות מגיני האומות. יש היום עם כזה, שהוא רואה את עצמו כמגן האנושות, קוראים לו אמריקה. הוא המגן העולמי. הוא המגן על המוסר העולמי, הוא המגן על הכלכלה העולמית, הוא מגן על תהליכי השלום העולמיים. הוא רואה את עצמו כאחראי להגן על העולם. שהעולם לא ישמיד את עצמו, שהעולם לא יגיע לקטסטרופה. ככה הם רואים את עצמם האמריקאים. ולכן הם מוכנים לשלם על זה המון כסף. כי הם רואים בעצמם איזה מין ריבון על העולם, שולטים בכיפה, שהם אלה שיצליחו לגרום לעולם קודם כל לא להיות מושמד. קודם כל להיות. אחר כך אולי להביא אותו לאיזשהו מקום חיובי. אז הם אחראים על כל תהליכי השלום, והם אחראים על הכלכלה העולמית, והם אחראים על השכל האנושי, הם אחראים על הכל. הכל עובר דרכם, על פיהם ישק דבר. הם קוראים לעצמם ככה. הם קוראים לעצמם מגיני האומות. אנחנו הכוח שמגן על העולם. אנחנו בזכותנו נשלח כוח צבאי משותף למין האנושי שיגן על במחאות, הם לא אומרים את זה ככה, אבל שיגן על הקודש מפני התומה שהתפרצה עליו בגבול. אז נשלח 40 אלף חיילים, נממן אותם, הכל עלינו. ככה הם רואים את זה. לפעמים האום שמום חושב את עצמו גם הוא ככוח שמגן על האומות. אבל מצד האמת, אלה שעושים את זה, זה האמריקאים. אומר הרב, ואותם הכוחות מגיני האומות אינם יורדים לסוף הדעת של הקטגוריה על ישראל שמצד המקטרג הגדול. בשלב הראשון אותו הכוח, היפתי, החמי, במובן החיובי שלו, שצריך להופיע בעולם. רק כדי שהופיע בעולם הוא צריך להתחבר לקודש של ישראל, וישראל יאירו את הקודש, יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. זה צריך להיות שכן ועולי שם. אבל אותו הכוח מגן האומות לא יורד לסוף דעתו של אינם יורדים לסוף הדעת של הקטגוריה על ישראל שמצד המקטרג הגדול. הם לא מזהים, הם נראים להם שותפים אל החול שלהם, ואז שהדברים הם לא מזהים, אינם יורדים לסוף הדעת של הקטגוריה על ישראל שמצד המקטרג הגדול שהדברים נוגעים גם עליהם. הם לא מבינים בעצם שהתומעה חפצה בעיבוד העולם החולי לא פחות מאשר חפצה בעיבוד העולם הקדושתי, כי מבחינתה הכל הוא הפך הטומאה. הם לא מזהים את זה. הם לא מבינים את זה. לא מבינים שהדברים נוגעים עליהם, עד שזה פוגע בהם. עד שפתאום יש פיגועי תופת באמריקה, ואחר כך בכל אירופה. ואחר כך אפילו בחלק מהעולם הערבי כבר יש פיגועי תופת. אתם מבינים שיש כאן איזה מאבק באמת מול המלאק חדש, מול ציר רשע. אבל בשלב הראשון הם לא מבינים, שהדברים נוגעים גם עליהם, והם מסיים אותו. ואז נוצרת קואליציה נוראה מול עם ישראל. שנבין, אני רוצה רגע אולי להגיד זה ממקום אחר. נעזוב רגע את אוסלו בממד הפוליטי. לא נדבר פוליטיקה, במובן החיצוני שלה. בואו רגע נדבר ערכיות. הסכמי אוסלו מבחינת עם ישראל, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה, אולי אחרי תוכנית החלוקה שלא הייתה לנו ברירה. אבל זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שעם ישראל כריבון כבר בארצו, מודה חס ושלום שחלק מארצו היא לא ארצו. זה הפעם הראשונה שזה קרה, לכן זה היה כל כך חמור. פתאום חזון ארץ ישראל השלמה מתפרק, מתנפץ. אנחנו בעצמנו, בהסכמה שלנו, מודים שיש חבלי ארץ שבהם אנחנו נקראים כובשים. וזה שונה מתרום הקמת המדינה, כי אז אני אומר, טוב, לפחות בוא, אני לא יכול לאכול את כל ההוגה, בוא ניתן ביס. בסדר, נלך בשלבים, לאט לאט, כרגע האומות המאוחדות מסכימות על זה, נקבל את זה. מזל, הערבים לא הסכימו. ודאי. אבל עכשיו, אחרי שכבר אנחנו ריבוניים בארצנו, וברוך השם אנחנו כבר הצלחנו להגיע לנחלת אבותינו ולחלקים כאלה בנחלה שאויבינו מנסים להוציא אותנו משם בכל מחיר, ואנחנו בעצמנו בהסכמה מוציאים את עצמנו. אחר כך זה הגיע בגוש קטיף וצפון שומרון לחץ דדי, כבר זה כבר לא היה צריך שזה יהיה בשלום, זה כבר אנחנו יזמנו את הפעילות הזאת. כלומר, אוסלו זה היה איזושהי נקודת צומת שהיא לא פרמה המחאות הפוליטית, זה איזושהי נקודה ש הקודש החול והטומאה העמידו את הקודש בפינה, ולקודש לא במרכאות, לא נותרה לו ברירה, כביכול, נותרה לו ברירה, אבל הקודש היה חלש, לא נותרה לו ברירה אלא להיכנע לחוליות ולטומאה של החול והטומאה. והוא הגיע למצב כזה שהוא מוותר על נקודת הקודש שלו. זה מצב עקרוני. זה קרה משהו פה. נפל דבר בישראל. בעזרת השם, אנחנו יודעים שהכל מהשגחה ותהליך אלוקי, ואנחנו עוד נגיע לאן שצריך להגיע. הרבה יותר מעבר לאיפה שהיינו.
נעזור ויביא.
הרבה יותר מזה, בעזרת השם. אבל בנקודה הזאת, בנקודת הבחירה החופשית של עם ישראל, קרה כאן משהו חמור מאוד. שעם ישראל כביכול לא מודה בארצו. כאילו אנחנו יכולים לאכול, תשמע, בוא נצמצם קצת את הקודש שלנו, נתקרב אליך. ואפילו אנחנו מוכנים להיפגש עם הטומאה באיזושהי נקודה. זה דבר חמור מאוד. ואותם הכוחות מגיני האומות אינם יורדים לסוף הדעת של הקטגוריה על ישראל שמצד המקטרג הגדול, שהדברים נוגעים גם עליהם, ואז בשלב הראשוני, והם מסייעים אותם. אומר כאן הרב, נו, אז מה עושים במצב כזה? נורא. מצב נורא והיום. אז מה עושים? ועל ידי תפילת צדיקים. הביטוי הזה, תפילת צדיקים, הוא ביטוי שבואו נתחנן לעצמנו, שלא נבין אותו לא נכון. תפילת צדיקים אין הכוונה שאני עכשיו אכנס לזה בית כנסת, יגיד תהילים כל הבוקר, וכל הלילה, וכל הבוקר של המחרת, 5 פעמים רצוף. זה לא הכוונה תפילת צדיקים. הרב מדבר בכמה מקומות מה זה נקרא תפילה בכלל, ומה זה תפילת צדיקים. לא שאנחנו מזלזלים בלהתפלל כל היום וכל הלילה. אבל זה לא רק זה. זה לא רק העניין הזה. זה לא מופיע רק דרך הצורה הזאת. ותפילת, ועל ידי תפילת צדיקים, והעלאת הרצון הפנימי ממקור החוכמה, נגיד את זה במילים אחרות קצת אולי, על ידי שעם ישראל מנסה לאט לאט לחזור אל הקודש שבו, ואז במרכאות יופיעו ניצוצות קדושה בעולם, ממילא הכל יתחיל לחזור לנורמליות ולנכונות שבו, לנכון שבו, לאמת שלו, ואז באמת השכל הישראלי יואר יותר מאור הקודש על ידי תפילת צדיקים, ועל ידי העיסוק בהעלאת הרצון הפנימי ממקור החוכמה, ממקור התורה. כלומר, נלמד תורה שהיא תורה יותר מהמקור, עיקרי אמונה, עיקרי המחשבה הישראלית, עיקרי אמונה. ומתוך השילוב הזה בין לימוד החוכמה ממקורה, וממילא התעוררות הרצון, וממילא תפילת הצדיקים, כל השילוב, כל העבודה הרוחנית הזאת שצריכה להיעשות על ידינו, אז באופן סגולי וגם מעשי, מתווסף זיו החוכמה בעולם. כלומר, החול והטומאה צמצמו את הופעת הקודש. הקודש מרגיש בפינה. הקפיץ עכשיו דרוך. עכשיו, אדרבה, כשהקפיץ דרוך, אתה רוצה לקפוץ. אז עכשיו אנחנו חייבים להופיע מצידנו הופעת קודש יותר עליונה ממה שהיינו עד היום. ואז ממילא פתאום ניצוצות הקודש האלה, בואו נצייר את זה בצור כאילו פיזי כזה, ניצוצות הקודש האלה מאירים פתאום את הטומאה, ואנחנו רגע, זה בעצם לא חול, זה טומאה. רגע, בעצם החול הזה הוא אנטי קודש. אנחנו מתחילים לזהות פתאום את הממדים השונים בצורה אחרת. כמובן, זה תהליך של דורות, זה כאן הרב נותן את המהלך באופן מאוד כללי. מתווסף זיו החוכמה בעולם, ומכירים הטועים הללו את הדעה הרעה של הקטגור הגדול, לאט לאט אותה החוכמה, אותה הערת קודש, מתחילה להאיר את החול, ואז החול פתאום מתחיל לזהות שבעצם המכנה המשותף שלו עם הטומאה הוא לא כל כך משותף. הוא מתחיל פתאום להבין את ההפרש בינו לבינם. ואז מתחיל איזשהו תהליך של היפרדות בין החול לבין הטומאה. מתווסף זיו החומה בעולם, ומכירים הטועים הללו את הדעה הרעה של הקטגור הגדול, שבעצם הקטגור הגדול רוצה גם להשמיד אותם, הוא גם אנטיתזה לשיטתם. הטומאה היא הפך החול, לא רק הפך הקודש, ומתפרדים ממנו. ואז לאט לאט מתחיל תהליך של היפרדות, ובזה הם נמתקים, ועד החול מתחיל להיות סוף סוף קצת יותר קרוב למה שהוא צריך להיות. חול. הוא מאיר בהם שביב של קדושה, ואז פתאום החול מגלה, פתאום הצדת מגלה, שלמרות שכלפי חוץ הוא נראה רע, שכל נפש גוף, בעצם נקודת הטוב שבו, הצדת הטוב ורע, היא הקודש. ואז הוא חייב להיפגש עם איזשהו מקור של קודש. אז שוב פעם הוא מחפש את הקשר עם ישראל. הוא מאיר בהם שביב של קדושה לדעת שיסוד ניגודם לישראל הוא מוטה ושטחי. הוא להיפוך, כי התעלותם של ישראל בעומק המציאות, ככל שהם ישראל יהיה יותר הוא, אם אלה נקודת הקודש, תאיר גם את החול, אז יאיר גם אותם. אז גם החול יופיע בצורתו המתוקנת יותר. ולהיפוך, כי התעלותם של ישראל בעומק המציאות, תגרור עילוי לכל באי העולם. עללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. מדוע? כי גבר עלינו חסדו, ומתוך שגבר עלינו, זה משפריץ על אומות העולם, משפיע גם עליהן. ואמת השם לעולם הללויה. ואז מתחיל תהליך, מתוך ההיפרדות של החול מהטומאה, מתחיל איזשהו תהליך חדש של קשר בין החול לקודש. ואז הם מתהפכים למליצי יושר על ישראל. פתאום הם הסנגור באום. לא יכולה לעבור החלטה באום בלי שהאמריקאים יגידו את דברם, והרבה פעמים דברם, כלפי חוץ כרגע, מופיע כסנגוריה על ישראל. הם מתהפכים למליצי יושר על ישראל, והתוכן הכללי של העולם, כלומר החולי החילוני, הולך ומתאים לתקומתם של ישראל, והביאו את כל אחריכם מנחה להשם, כאשר הביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור, בכלי טהור בית השם. ואז, עוד לא סיימנו את המהלך. כאן הרב ממש נותן איזשהו מהלך היסטורי עולמי כזה, כלל היסטורי. ואחרי כל אלה, זורח אור פנימי, המאיר את ניצוץ הקודש שבעומק הרע. לא מספיק רק לגאול את החול. צריך גם לגאול את נקודת הקודש שבטומאה. גם בטומאה יש קודש, גם בעמלק, מחוז מחיית עמלק מתחת, אבל מה עם מעל? גם מעל השמיים, גם לעמלק מעל השמיים יש נקודת קודש. אז לא ידח ממנו נידח, אז הכל צריך להשתלם ולהתחבר בסופו של דבר לגאולת העולם. ואז לאט לאט, ואחרי כל אלה זורח אור פנימי המאיר את ניצוץ הקודש שבעומק הרע, הוא מתחיל להכיר שכל יסוד הקטגוריה הגדולה שלו, לאבד העולם, לאט לאט הקטגור הגדול מתחיל להכיר את עצמו יותר, זה עוד יקרה. ואז הוא מתחיל לזהות שכל המגמה שלו לאבד את העולם, היא בעצם לא לאבד את העולם, אלא בעצם לאבד את עצמו. הרע בעומק, עומק תת מודע שלו, עומק הפנימיות שלו יודע שאין דבר יותר רע מהרע שבו. אז הוא בעצם רוצה להשמיד את עצמו. או יותר נכון, רוצה להשמיד את הרע שבו שהוא כל כך חופף אותו, שהוא חושב שזה רק הוא, שהוא רק רע. אנחנו סומכים על ריבונו של עולם שמנהל את ההיסטוריה, נכון?
כן, אבל מה,
איזה מעשה הוביל אותו? הרב לא מתאר כאן את הפרטים. אין כאן את השלביות לתתי פרקיה. יש כאן איזה מהלך כללי מאוד. זה כמו שאתה תשאל, או כמו שנבין, אתה יודע מה גורם לחול להיפרד מהטומאה? מגדלי אטומים, 11 בספטמבר. זה לא מה שאמרנו פה? זה לא נכון? זה מעורר. זה פתאום פותח את העיניים. אבל זה לא רק זה. זה מהלכים הרבה יותר עמוקים. זה מהלכים שקשורים לתודעה, לתרבות. זה דברים הרבה יותר עמוקים. שלא תמיד יכול לשים אליהם צז ולהגיד, הנה זה פה. זה הרבה יותר עמוק מזה. זה מהלכים עולמיים, שלפעמים נבחנים בפרספקטיבה של דורות רבים. לא באיזה מאורה נקודתי. אבל זה התהליך באופן כללי, ואחרי כל אלה, זורח אור פנימי המאיר את ניצוץ הקודש שבעומק הרע, הוא מתחיל להכיר שכל יסוד הקטגוריה הגדולה שלו, של הקטגוריה הגדול של הרע, לאבד העולם, הוא נובע מהתשוקה הגדולה שיש לרע לאבד את עצמו. המלאק יתחיל לזהות שבעצם הוא רוצה להשמיד את המלאק. ואז, כי זהו תיקונו ותיקון העולם כולו, וכאשר יעמוד על יסוד זה, יפריד זה הרע, את חלקו הרע ממנו. יצר הרע ייקח את הצד הרע שביצר הרע וישחט אותו. ואז יישאר הצד הטוב שביצר הרע. המלאק ישחט את המלאק שנמצא מתחת לשמיים, ואז תתגלה נקודת הקודש של המלך כשהוא מעל השמיים. הנחש יקלף כל כך את הנחש שבו, ואז הוא יגלה שבעצם גם בו יש נקודת קודש, כי גם את הנחש אלוהים ברא, בסופו של דבר. אז גם בהנחש יש איזה צד של קודש. זה עוד יקרה. הרב ביגון אומר שזה עניין של כמה דקות. זה יקרה. ואז יפריד זה הרע את חלקו הרע ממנו, ויובד באמת. ורוח הטומאה יעבור מן הארץ. והחלק של ניצוץ הקודש שיש בזה עצמו, בתשוקת העיבוד של הרע שברע, שהיא תשוקת הטוב באמת, זה יתעלה ויעיר מאוד. אז לעתיד לבוא, בעצם העולם יגיע להרמוניה, הרי אנחנו אמרנו שהעולם צועד אל השלמות, אל השלם. מה יכלול השלם הזה? יכלול את תופעת הקודש, כמובן. יכלול את תופעת הקודש בחול, כמובן. ואפילו יכלול את תופעת הקודש בתומה, שהיא בעצם, היא לא כבר לא תומה, היא כבר קודש. אז הקודש יופיע בכל רבדה, בכל הבחינות שבו. זו שאלה טובה, בוא נאמר ככה, יהיה קודש במדרגות. יהיה קודש במדרגות. כלומר, כל העולם כולו יהיה הופעת קודש, אבל קודש במדרגות. הזכרנו את זה קצת אתמול בערב, את הנקודה הזאת, שלעתיד לבוא, כל האנושיות היא תהפך למשפחה אחת. אבל גם כשהמשפחה הזאת יהיה משפחה אחת, עדיין יש מדרגות במשפחה. יש אבא, יש אמא. יש ילדים ביחס להורים, זה מדרגות. אבל בסופו של חשבון, ראויה היא האנושיות שתהפך כולה למשפחה אחת. הרב אומר זה בכמה מקומות. נקרא אולי משפט. בספר אורות בכמה מקומות, הרב אומר את העניין הזה בספר אורות ישראל. למשל, אחד המקומות, פרק A, למשל, פסקה י' א', ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. אז לא יהיו יותר מלחמות. כל חילוקי העמים, שהם בעצם תוצאה של חילוקי הכישרונות, שהם מובילים לתגרות הקשות שבמהלך ההיסטוריה, כל זה כבר לא יהיה. חדלו אז כל התגרות. לא יהיו יותר מלחמות. אבל עדיין העולם צריך לעידון התמציתי שהאנושיות משתכלת על ידו באושר הצבעונים המיוחדים של כל אומה, וזה החיסרון תשלים כנסת ישראל. שמה התכונה שלנו? שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, אנחנו כאילו איזה מין כספת כזאת, אוצר כזה, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח חילונה. התמצית בנו, נמצאת אצלנו. רב אומר את אותם דברים גם במקומות אחרים. נתפזר קצת, אני לא רוצה להתפזר, אבל זה מספיק. כלומר, נגיע למצב שהאנושיות והעולמיות היא תהיה אחת, אבל עדיין יצטרכו איזושהי תמצית שבעצם תאיר את הכל. היא תהיה הגרעין של הכל. אז בואו רק נסיים את הפסקה הזאת. ולמס מראו חסד יעזוב את עירת שדי תאורה ונקייה ולא שום גם, ותתעלה ותתרומם קרן ביובלה את אתר, כל זה כמובן סודות מהזוהר, אשת חיל עטרת בעלה וישראל עושה חיל. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. הנה, עכשיו אני רואה שבדף שלנו מופיע המקור שקראתי כרגע. 7. ראויה האנושיות שתתאחד. בבקשה.
כאשר דוד המלך הצליח להרוס יצרה שלו, בקר יצרה.
אתה לוקח כנתון שדוד המלך הצליח להרוג את יצרה שלו? שלמדת נקרא להרוג. לגמרי? טוב, בואו נשאל שתי שאלות על מה שאתה אומר. א', האם היה אדם בעולם שהצליח לשחוט את יצרה שלו לגמרי? ב', נגיד שהתשובה היא כן, אבל זהו פרטי. מה עם כל העולם? חז"ל אומרים, אתמול למדנו את זה בשיעור בלילה, זה כבר שעה מאוחרת, שההספד הגדול שיהיה לעתיד לבוא, שהוא גם המסיבה הגדולה, אבל הוא גם הספד גדול, שאנחנו נעשה מסיבה והספד על שחיטת יצר הרע ועל הריגת משיח בן יוסף. ויש קשר בין הדברים, ואתמול עסקנו בזה באריכות. כלומר, לעתיד לבוא ישחט יצר הרע. אז זה טוב או רע? אז מצד אחד זה מסיבה, אין כבר יצר רע. מצד שני זה הספד. איך זה הספד? אז עסקנו בזה אתמול. אז זה לא פשוט. גם אם נגיד שהיו אנשים פרטיים, וחנוך איננו כלקח אותו אלוקים, אליהו עלה בשרה השמיים, יעקב אבינו לא מת, משה רבנו 120 שנה, דוד המלך מלאו ימיו 70 שנה. גם אם נגיד שהיו אנשים כאלה, נגיד שזה צריך בירור גדול, זה נקודתי. זה לא כלל עולמי. אתה מזכיר לי קצת, טיפה, הגמרא אומרת, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. מסביר שם הרב, למה אסור לאדם שימלא את הפה צחוק? לא כתוב שאסור לצחוק. כתוב שאסור שהפה יהיה מלא צחוק. חצי פה לא צוחק, חצי פה צוחק. למה? אומר הרב, מתי אדם צוחק? אדם צוחק כשהמציאות השתלמה. צחוק מבטא איזושהי תחושה של סיפוק פנימי. הנה, הכל בסדר, אפשר לצחוק. אפשר לשבת לצחוק. אז הצחוק, כן, בדרך כלל אדם בעל אוכל צהריים. ברבע שעה הראשונה הוא עסוק באיסוף תרפו. אחרי שהוא סווה, עכשיו שיושבים עוד כמה דקות, מספרים איזה בדיחה. צוחקים. למה לא מספרים את הבדיחה בחמש דקות הראשונות? כי אני רעב, אני חסר. עכשיו אני צריך להשלים את הרעב, עכשיו הגיע הזמן לספר בדיחה. נכון זה ככה בדרך כלל? אחרי זה יושבים עוד כמה דקות, אומרים מה שאומרים. הצחוק הוא מבטא איזושהי השלמה. חזל אומרים דברים עמוקים על הצחוק. שהדבר היותר רציני בעולם זה הצחוק. כי הצחוק זה בעצם איזושהי הופעה מעולם עליון, שהרבה מעבר מהסדר שלנו. צחוק, במילים של מהר"ל, זה יציאה מהסדר. אבל יציאה מהסדר שהיא חזרה לסדר המקורי. אדם הולך ברחוב, מחליק בשלולית. אתה מסתכל מבחוץ, מה אתה עושה?
צוחק.
אתה מספר סיפור, הנקרא בדיחה. בסוף הסיפור יש פתאום איזו שבירה, משהו בלתי צפוי. אתה מספר איזשהו, יש לך איזה רצף בסיפור, אתה מצפה לפי הרצף הזה שהסיום יהיה א', פתאום הסיום הוא ההפך הגמור מא'. ככל שזה הפך יותר הפוך, כך זה יותר מצחיק. נכון? ככה בדיחה עובדת. ככה, זה מנגנון של בדיחה. ככל שהסוף של הסיפור הוא בעצם ההמשכיות של אותו היגיון שהיה עד עכשיו בסיפור, אז הבדיחה לא מצחיקה. קוראים לזה בדיחת קרש, וזה לא מצחיק, זה רציני מאוד, כי הבדיחה היא ישרה כמו קרש. כלומר, אתה מספר איזשהו סיפור, ציפינו לשבירה, אבל זה ממשיך רגיל. זה לא מצחיק. יוצא לפי זה, מה זה צחוק? צחוק זה בעצם שבירה מהסדר הרגיל. מילים יותר עמוקות, וכרגע לא זמן ללמוד את זה. צחוק זה בעצם הופעה מעולם עליון שהוא מעבר לעולם שלנו. לכן לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יצחק. יושב השמיים ישחק. לעתיד לבוא עם ישראל יצחק. אז אם עלי צחוק פינו. עכשיו לא. אומר הרב, נגיד שאדם ישלים את עצמו. אבל העולם עדיין לא הגיע לתכליתו, לשלמותו. אז איך הוא יכול לצחוק? גם נגיד אדם שלם. איך הוא יכול לצחוק אם העולם עדיין לא שלם? אדם לא לעצמו נברא, אדם בא לתקן עולם. אז נגיד שאתה שלם מצד עצמך, אבל העולם לא שלם. אומרת הגמרא, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. דרך אגב, נפסק להלכה בלכות תשעה באב. המשפט הזה בגמרא, נפסק להלכה, מופיע להלכה. בשולחן ערוך. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. כי גם אם אתה מושלם, נגיד, לא יצור ציור כזה, תיאורטי כזה, נגיד, אתה לא, העולם לא שלם, אז איך אתה יכול למלא את העולם? אז איך אתה יכול לצחוק? איך אתה יכול למלא את הפה צחוק? אז גם אם זה נכון על דוד המלך, זה לא נפקא מינה אלינו, לעניין שלנו. אז מה בעצם אנחנו, אם אפשר לומר, איפה אנחנו עומדים עכשיו? שאנחנו מבינים שבעצם המלחמה היא תוצאה של המפגש בין הניגודיות, בין הכוחות השונים, והניגודיות הזאת כוללת באופן כללי מאוד שלושה כוחות, שלושה סוגי כישרונות. קודש, חול וטומאה, שבעצם כל ההיסטוריה האנושית אנחנו מנסים ליצור את סוד הקשר. אנחנו מנסים בעצם להכניס לתיבת נוח את שם יפת וחם, שכל אחד יודע את מקומו. שכולם יודעים ששם הוא המקור, הוא מתגלה דרך השכל, דרך הנפש ודרך הגוף של חם, ומסלק את הטומאה. מסלק את חם שהוא הרור כנען. מסלק אותו. אבל את החמיות שצריכה להופיע בעולם, היא נכנסת לטבע. זה בעצם הסדר. דרך אגב, מה שאני אמרתי עכשיו, מה שאמרנו היום, מישהו רואה תנ"ך? או חומש בראשית? מה שאמרנו היום אומר הנציב, אתה יודע, בצורה מפורשת, כשבני נוח יוצאים מן הטבע, אז התורה מתארת את זה בפסוק מיותר לחלוטין. אומרת התורה ככה, פרק ט' פסוק י' ח'. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת. וחם הוא אבי כנען. שלושה אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. שואל הנציב כאן במקום, מה התורה באה לספר? היא באה לתאר שיש בעולם עכשיו רק שלושה ילדים שמהם תצמח האנושות? קראנו לפני כן, שבטבע היו שמונה אנשים. נוח ואשתו, שלושת בניו ונשותיהם. אז סך הכל, כמה אנשים היו בטבע? שמונה אנשים. מהם תצמח האנושות בהמשך הדרך אחרי שכל העולם מושמד. אז מה התורה חוזרת? מה, אני לא יודע ששלושת בני נוח הם שם חם ויפת? אני לא יודע שמאלה נפצה כל הארץ? ממי תפוץ כל הארץ? ממי? אין ממי. אין בני אדם יותר חוץ משלושתם. אז מה התורה באה לספר? את הנתון הטכני שמהם תופיע האנושות בהמשך ההיסטוריה? אומר הנציב, ודאי שלא. אלא, מאלה נפצה כל הארץ, אומר הנציב, שלושה אלה בני נוח. מאותו רגע ששלושת בני נוח יצאו מהתיבה, מאותו רגע יופיעו בעולם שלושה סוגי בני אדם. יש סוג בן אדם הנקרא שם, יש סוג בן אדם הנקרא יפת, יש סוג בן אדם הנקרא נוח, סליחה, נקרא חם. שלושה אלה בני נוח, ושלושת בני נוח האלה הם המפתח לכל המין האנושי. ושלושת צורות אדם יופיעו, שלושה צורות אדם יופיעו לפי האופי של שלושת בני נוח. ומאלה נפצה כל הארץ. שם, האנשים הקוראים בשם. יפת, האנשים העסוקים בשכל. חם, האנשים עסוקים בנפש ובגוף, ולפעמים בצורה כל כך מקולקלת, כדי כך שזה מגיע להר וכנען. זה הסדר. זה לא פסוק שמתאר את הנתון הטכני שמהם הארץ תיבנה. אלא זה פסוק שמתאר את האופי של הנפשות שמהם יצמח המין האנושי, ועל פיהם הוא יהיה במשך כל ההיסטוריה. זה מה שהפסוק בללמד. שלושה אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. ואז מיד אנחנו פוגשים את הבעייתיות עם חם. ויחל נוח איש האדמה ואיתה קרם, ויש מן הים ויש קרב ותגל בתוך העולו, ויח חם אבי כנען את ערוות אביו. מה אומר השכל? ויקח שם ויפת ויף את השמלה, וישימו על שכם שניהם אל חוכרון ויחסו טובת אביהם. שם, הנשמה, זה לא מתאים לעשות ככה. יפת, השכל האנושי, ודאי לא מתאים לעשות ככה. אבל הפעולה נקראת על שם, ויקח, לא כתוב ויקחו. ויקח שם ויפת. העיקר זה שם. אבל כנען, ויר חם אבי כנען את ערוות אביו. הוא לא מסתפק בזה. ויגל לשני אחיו בחוץ. מה קורה כשהחום הנפשי והחום הפיזי, דרך אגב, ידוע שהחום הנפשי זה מידת הכעס. כשאדם כועס הוא מתחמם, פיזית. הוא נהיה אדום, חם. אדם עולה לו לראש, מה שאומרים. כן? כשהיצר הגופני המחמם את גוף האדם, כידוע, יצר המין, יצר הריות. כלומר, שני היצרים היותר חמים שבאדם, זה יצר הגאווה, הכעס, זה דבר אחד, ויצר המין, יצר הריות. זה בעצם הסדר. זה לא פלא שזה מופיע דרך כנען, דרך חם. ויער חם אבי כנען את ערוות אביו. מה אתה מצפה? זה היצר הכי מקולקל שיש. החימום הכי נמוך שאדם יכול להתחמם. ערוות אביו. ויגד, יש נחב בחוץ. אבל אז מופיעים שם ויפת ועושים סדר. ואז ערור כנען. ויקץ נוח מיינו, ויאמר ערור כנען עבד עבדים. ויאמר ברוך השם אלוקי שם, ויכנען עבד למו, יפת אלוקים ליפת, וישכון בו לשם. ויכנען עבד למו. אנחנו לא מזלזלים בחמיות, אם הוא מופיע בצורה נכונה. הגוף של חם והנפש של חם היא חשובה מאוד. אבל בתנאי ששם נותן לשם, שם מאיר אותה. אבל אם לא, זה בעיה. אז אם כן, מה התקדמנו היום? אולי טיפה התקדמנו. ההופעה של הכוחות המנוגדים כלולה בעצם בשלושה כוחות מרכזיים. המפגש בין הקודש, החול והטומאה, והמפגש הזה יוצר, יגיע בסוף אל השלם, אבל בדרך יוצר מלחמות קשות ומרות. אנחנו נמשיך את זה עוד שלב אחד בפעם הבאה. אז אם אפשר להכין את מקור 5 ו-6. שאני ממש מבקש, אנחנו מנסים כאן לבנות משהו מסודר, שיעור אחרי שיעור. מי שיכול לבוא באופן מסודר, ברוך יהיה. מי שלא יכול לבוא באופן מסודר, גם ברוך יהיה. אבל לפחות את הדפים, שלא נצלם כל פעם עוד 50 דפים. סתם לא מוסרי וגם סתם לבזבז כסף. בסדר? בסדר? אז מי שלא צריך את הדף שלו, אם אפשר להחזיר לפה, ונחלק בפעם הבאה.